רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
אז שלום ותודה לכם שהגעתם שוב להיות איתנו בפודקאסט שלנו, יחסנו לאן. האמת היא שאנחנו כבר צברנו איזשהו קילומטראז' קטן שגורם לי להתרגש בכל פעם שמישהו בא ואומר, יואו, שמענו את הפרק על הציפיות, חבל על הזמן.
או כל פרק, אני מודה שהתגובות שאני מקבל על הפודקאסט האלה הן הכי מרגשות, כי אנחנו מדברים פה מאוד באינטימיות באולפן הקטן הזה, ומספרים הרבה על עצמנו, וכשאנשים פוגשים אותי ומספרים לי על מה שהם שמעו בפודקאסט, זה נורא משמח אותי, כי אני מרגיש שאני לא לבד.
אז הנה אנחנו הולכים לעלות מדרגה בפתיחות ובאינטימיות שאנחנו רוצים להעביר אליכם, כי היום אנחנו נדבר על חופש במערכות יחסים, והשאלה היא האם חופש דורש בהכרח לפתוח מערכות יחסים ולהפוך אותם לפוליאמוריות?
היום אנחנו שמים על השולחן את האפשרות ככה לשחרר קצת את הברגים של המונוגמיה, ולאפשר לה להיות טריפל גמיה?
תכף נדע, ואנחנו
פורטל גמיה?
נהיה עם דוקטור משה הלוי, שאני מזהירה אותך מראש.
נו.
היא אמרה לי שבדרך כלל, ב-90% מהמקרים, מי שרוצה לפתוח את הקשר זה
האישה.
נשים.
מעניין.
נצא לפרסומות ותחשוב על זה בינתיים.
היי, זה עידן מעושים רפואה. אני בטוח שרובכם הגדול שמע דבר או שניים על פסוריאזיס. סטטיסטית, מתוך 250,000 החולים במחלה הזו בארץ, יש מבין המאזינים כעת מי שחולה או חולה במחלה הזו, או לפחות מכיר מישהו שסובל מהמצב הרפואי הזה. אבל עד כמה באמת אנחנו יודעים על פסוריאזיס? עד כמה אנחנו יודעים על האור שלנו?
אור זה לא דבר אחד, זה בעצם כמו עוגת שכבות. ומה שיפה באור זה שבעצם אפשר לראות המון דברים באור שהם ביטוי למשהו פנימי. סימני גרד על האור, למשל, אפשר ללמוד מהם דברים.
הצטרפו אליי לפרק מיוחד על מחלת האור פסוריאזיס, אשר מוגש כשירות לציבור על ידי חברת ינסן. חפשו את עושים רפואה ביישומון הפודקאסטים החביב עליכם. נשתמע.
הנה חזרנו מהפרסומת ואיתנו כבר משה הלוי.
שלום.
שלום, שחוץ מזה שהיא דוקטור לגיאוגרפיה, היא גם מתמחה בגישור ואימון זוגי, ומדברת הרבה על פתיחה של מערכות יחסים. יש לך גם ספר שנקרא לחיות פתוח.
נכון, מומלץ, קראתי אותו.
וכתבת אותו. מה זה לחיות פתוח מבחינתך?
את העלית קודם את השאלה האם חופש, הוא חייב להיות חופש מיני, או אפשר להיות מונוגמיה, ואני אומרת, למה זו הבחירה?
אלא מה אפשרויות?
למה זו לא גם וגם?
גם וגם?
כן.
אני רוצה להבין שוב את מה שאת אומרת.
את חיה במונוגמיה.
לא.
את חיה עם גבר, שיש לך ילדים איתו?
תלוי איך אנחנו מגדירים מונוגמיה, אוקיי? פה כבר אפשר להיכנס לכל מיני הגדרות, כי מונוגמיה פרופר זה נישואים לאחד, אני נשואה לאחד.
אבל?
אבל יש מונוגמיה חברתית, שאני גרה עם מישהו ואני מגדלת איתו ילדים ומשפחה ורק איתו. ויש מונוגמיה רגשית, אני מאוהבת רק בן אדם אחד ולא במישהו אחר. ויש מונוגמיה מינית, אני שוכבת רק עם אדם אחד.
אז תספרי לנו איפה את בתוך הסקאלה הזאת.
ואנחנו רוצים את שלושתם ביחד בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על מונוגמיה.
אנחנו רוצים שבן אדם גם יאהב רק אותנו, גם יקיים יחסי מין רק איתנו, גם יגור רק איתנו, וגם יקים משפחה רק איתנו.
כן, ושיהיה עוד המון המון צרכים.
נתחיל מזה שיש לך בעל שנשואה לו, ובמקביל יש לך חבר?
נכון.
כמה זמן זה נמשך כבר כל היופי הזה?
הבעל נמשך 21 שנה, החבר 6.5, קצת יותר.
וכולם יודעים על כולם.
בוודאי, ואני בונה על בית אבות פוליאמורי.
רגע, רגע, והחבר נשוי?
החבר נשוי.
אשתו יודעת?
בוודאי, בוודאי.
אשתו יודעת? אתה נשמע כמו...
לא, 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 אני רוצה
להבין. של ההורים שלך.
הם היו, הם התחילו קודם. הם כבר עשור בתוך הסיפור הזה.
אשתו במערכת יחסים עם עוד מישהו?
כן.
גם.
שמתאים לה, כן.
זה כמו אפקט דומינו כזה.
ממש, זה שרשרת אנושית.
שרשרת אנושית לגמרי.
איך זה מרגיש?
ולבעלי יש חברה, ולחברה שלו נשואה, ולאיך בעלה יש, אני מניחה, גם נשים.
המעגל הזה נסגר בסוף? מישהו בקצה נשוי למישהו ש...
לפעמים.
אוקיי, איך זה עובד לך? זה כיף?
לי זה עובד מצוין. לא לכולם זה עובד מצוין.
איך מחלקים את השבוע?
שבוע, סתם. האמת היא שיש אנשים שזה גם שבוע, אבל אצלי זה... רוב הזמן שלי הולך למשפחה שלי ולעיסוקים אחרים שלי.
רק נאמר שיש לכם בעצם גם ילדים משותפים לך ולבן הזוג שלך שאת גרה איתו לבעלך.
כן.
את חיה בבית עם בעלך, כן. מנהלים משק בית, חוזרים הביתה, היי מאמי, היי מאמי, ואז? מתי את רואה את החבר?
תלוי, פעם, פעמיים בשבוע, גם לא תמיד יוצא, לפעמים הוא בחול, כאילו כולם פה טסים המון בתוך הקונסטלציה הזאת, הגברים עובדים הרבה בחול, לפעמים אנחנו טסים ביחד לחול, לפעמים אני ובעלי טסים, לפעמים בעלי והחבר, לפעמים אני והחבר.
רגע, את טסה עם החבר לחול מדי פעם לחופשות?
כן, למעשה בעלי עכשיו עם חברה שלו בחול.
בעלך עם חברה, ואת עם הילדים?
כן.
בדם טפלת בבית? לא, אני מנסה להבין את הקונספט, הוא שולח תמונות בוואטסאפ, תראו איפה אנחנו.
הוא שולח תמונות שלו, סך הכל הוא שולח אותם במשפחה, אז הוא שולח את התמונות שלו.
הוא לא ישלח לילדים תמונה שלו עם החברה
לא,
שלו.
לא.
יש גבולות. את יכולה להגיד לנו מה הגבולות המוגדרים אצלכם למשל?
אצלנו נשאר בעיקר גבול אחד, וזה שלא מביאים הביתה, וגם זה הגבול שבעלי הציב, ולא הגבול שלי. מבחינתי אין לא צריכה את גבולות, אני כן צריכה תקשורת.
אבל אין משהו שלא מספרים לילדים נגיד, שלא משתפים את הילדים?
תראי, אנחנו לא מדברים עם הילדים אחרי המין שלנו. כי אני חושבת שילדים באופן כללי הם מעדיפים לדעת שההורים שלהם לא עושים סקס בכלל.
נכון.
אוקיי, אז עוד לשמוע על סקס עם עוד אנשים, זה יהיה גדול עליהם. אבל הילדים יודעים שיש לנו מערכות יחסים אוהבות עם עוד אנשים, ובהתאם לגילם, אני מניחה שהם גם מנחשים.
זאת אומרת, הם מכירים את החבר?
הם מכירים אותו, פגשו אותו כמה פעמים.
והם מכירים את החברה של אבא?
לא.
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 אוקיי, עכשיו רק לפני שנתחיל, ולפני שכמה מהמאזינים שלנו יגידו, טוב, לא רלוונטי, אני לא מתכוונת לפתוח את מערכת היחסים, אני לא בנוי למערכת יחסים של עוד אנשים. אני רוצה להתעניין בנקודה שאת מעלה, שבעצם חופש במערכת יחסים לא מחייב לפתוח אותה, אלא את אומרת, גם מי שבוחר בחירה אמיתית בחיים מונוגמיים, יכול לחיות מתוך חופש.
לגמרי.
תסבירי לי למה זה אומר.
אני חושבת שהרבה אנשים, אז אגב, ממש הפתיע אותי, שאתה אמרת שפאולה באה ודיברה איתך על מונוגמיה. כי זה שיח שלא מתקיים הרבה מאוד פעמים.
כן, לפני השידור דיברנו על זה שפאולה הגדירה בתחילת הקשר שלנו, שאם אני אי פעם אעשה משהו שהוא מחוץ למערכת יחסים ואבגוד באמונה, אז זה ייגמר.
אבל אתה פשוט לקחת את הדברים שלי ושיבשת אותם קצת, כי לא דיברתי דווקא על מין, דיברתי על אמון. אמרתי
שאם אני אשקר לך פעם אחת, אז את לא תוכלי להאמין לי יותר לעולם.
שאם אני אגלה שהוא משקר לי, אני, יש לי שריטה, שכשאני מאבדת אמון בבן אדם, אני לא יודעת להאמין בחזרה, ומיניות זה רק אספקט אחד של הדבר הזה.
כן, והודעת לי באופן חד משמעי, שאם יקרה כזה דבר, אז פשוט הקשר שלנו ייגמר באותה שנייה.
אז בוא נפתח עוד יותר.
בלי חרטה, בלי חנינה, בלי אפשרות לדבר על זה.
בוא נפתח את זה עוד יותר, כשיצאנו 5 חודשים, אני נסעתי לחול עם חברה, ואז הוא הסתיר ממני את העובדה שהוא נפגש לקפה לטענתו עם האקסיט, גיליתי את זה דרך חברה.
מה זה לטענתי? אפילו לא לקפה.
לא משנה.
פגשתי אותה במקרה.
לא משנה.
ועיסעתי אותה לנקודה אחרת.
הכל היה במקרה.
והמפגש הזה הסתיים בחיבוק חם ואוהב, שבו הבנתי שאני גם לא רוצה יותר קשר איתה, עם האקסיט הזאת, ושאני מעדיף להיות איתך.
יתרה מזלו, וחברה שלי ישבה באותו בית קפה.
ראתה את החיבוק, ואז היא עלתה על זה כשהיא הייתה בחול.
ואז התקשרתי אליו ואמרתי לו, מה עשית אתמול? והוא אמר משהו אחר, ואז אמרתי לו, תקשיב. השקר זה משהו שאני לא יודעת להכיל. אני לא יודעת להכיל חוסר אמינות.
כן, אבל זה לא רלוונטי לשאלת הפתיחות. כאילו, אם הייתי בא אלייך ואומר לך, תקשיבי, אני יוצא היום לבלות עם מישהי שפגשתי, היא נורא מעניינת אותי וקצת מושכת אותי.
אז אני אגיד לך, או כן או לא, ותצטרך להתמודד. אני אגיד לך, לא, זה לא יקרה בקשר שלנו. אם אתה עושה את זה, הקשר נגמר. או שאני אגיד לך, כן, סבבה. ואז האמת תצטרך להוביל לבחירה.
יש אפשרות כזאת?
אני לא יודעת אם יש אפשרות, אבל מה שאני רוצה להגיד, והיא אמרה שזה קשור, שזה העניין של השיח והאמון. ברגע שאני שואלת אותך מה אתה עושה היום, ואתה אומר לי אני יוצא עם חבר, ובסוף אתה נפגש עם אקסיט, אז זה פגיעה באמון.
אוקיי, פגיעה באמון. אנחנו עוד נגיע לשאלה של זה, מה שאנחנו איתך.
אני שם, בגלל זה בחרתי לחיות באופן פתוח.
רגע, אבל אמרת משהו לפני שליון קטע אותך, שאמרת שבטח שזה קשור העניין הזה של השיח הזה.
כן, כי אני אומרת, יחסים פתוחים מבוססים על אמון. אוקיי? כמו שמונוגמיה בעיקרון מבוססת על אמון. וכשיש בגידה, אז חלק ממה שנשבר אצל אנשים, זה באמת לא רק האמון, זה גם, רגע, אם הבן אדם הזה שכל כך שמחתי עליו שיקר לי, על מי אני יכולה לסמוך בכלל בעולם? ואם אני לא שמתי לב לזה שזה קורה, איך אני יכולה לסמוך על עצמי? ורגע, מה המציאות שלי בכלל? רגע, אז הוא אמר לי שאוהב אותי, אבל הוא כבר היה איתה.
אז בעצם את אומרת שהחופש הזה, שאנשים לוקחים אותו למקום של לקיים יחסי מין עם כמה בני זוג, זו לא הדרך היחידה להרגיש חופש. גם אנשים שמחליטים להיות רק ביחס, מערכת יחסים מינית מונוגמית, עדיין יכולים לחוות חוויית חופש.
לגמרי. אני חושבת שקודם כל, המשמעות היא בבחירה מודעת.
מה זה אומר?
שהרבה אנשים לא חושבים על זה. הם בכלל לא דנו בינם לבין עצמם בשאלה, אני כן מונוגמי, אני לא מונוגמי, מה יקרה אם פתאום אני אמשך למישהו, זה בכלל לא אופציה. אנחנו מתחתנים, אנחנו אמורים להפסיק להימשך לאנשים אחרים, להתאהב בהם, לייצר איתם חיבור אינטימי, וזה כאילו אמור לקרות לבד, כי בחרתי את האחד שלי.
היה לנו פרק על סרטים הוליוודי, מי שעוד לא שמע היה מוזמן, שבעצם הנרטיב הזה של הסרט ההוליוודי, and they live happily ever after,
הרסני.
יש לי מישהו אחד ואני אמור להיות מואב בו לנצח.
אז מה זה אומר? חופש, לא חושבים על זה, אז מה את מציעה?
שברגע שיש בחירה מודעת, כבר יש אלמנט של חופש. בסדר? אני בודקת עם עצמי, אני רוצה או לא רוצה. שנית, מותר לי לשנות את הבחירה שלי גם. רגע. אוקיי? אז בגלל זה אני חושבת שחלק מהחופש זה היכולת להביא את עצמי לתוך מערכת היחסים. שמותר לי להיות מי שאני, אם אני מרגישה משהו, התאהבתי במישהו, אני נמשכת למישהו, אני יכולה לדבר על זה בלי להרגיש לא בסדר.
אז זה נקרא חופש?
זה חלק משמעותי מאוד מחופש להיות מי שאני בעולם.
זה מעניין מה שאת אומרת, כי הייתה לי שיחה עם חברה, ואמרתי לה שליון ואני משתפים אחד את השני, כשאנחנו נדלקים על מישהו, שיש לנו קרש קצר כזה, נגיד אני יכולה להגיד לו, תקשיב, הבחור הזה, זה בדיוק הטעם שלי. אני לא עושה עם זה כלום. אבל יש לי מחשבות ואני אומרת לו את זה, והוא יכול להגיד לי, הבחורה הזאת היא ממש עושה לי את זה. וסיפרתי לה את זה, והיא כל כך נדהמה, היא אמרה לי, מה? היא אמרה, את השם של בעלה, אני לפעמים שואלת אותו, איך היא בעיניך? ואז היא אומרת, הוא נוזף בי. תגידי, מה, אנחנו נשואים? נראה לך שאני אדבר איתך על בחורות אחרות, וזה וזה וזה. ואני אומרת לעצמי, לי, ישר זה נדלק לי נורא אדומה, אני אומרת, אם הוא עד כדי כך לא מוכן אפילו לדבר איתה על הדברים האנושיים שהוא מרגיש,
אז?
אני אומרת, יש יותר סיכוי אפילו שהוא ילך עם מישהי אחרת, כי זה משהו כל כך אסור.
אי אפשר להדחיק, בואי נודה בזה, אי אפשר להדחיק.
אתה יודעת, אני אספר לך, משהו דומה היה לי עם בעלי. כן, הייתי מסתכלת על כל מיני נשים נורא יפות, אומרת לו, וואו, איזה יפה זאת, אומרת, לא הטעם שלי, כולן היו לא הטעם שלו. אחרי שפתחנו את המערכת, אומרת לו, אתה זוכר שהייתי שואלת אותך על הנושא הזה? אומר לי, כן, אומרת לו, נו, באמת כולן היו לא הטעם שלך? אומר לו, מה פתאום? אומרת לו, אז למה אמרת לי את זה? אומר, כי חשבתי שאת בודקת אותי. ולא בדקתי.
אבל אני בטוחה שהרבה מהמאזינים שלנו אומרים, בול, בול, מה שקורה לנו. כאילו, התחתנו, אז אנחנו לא יכולים לדבר על זה שיש לנו חשק, שאנחנו חושקים או שאנחנו נמשכים לאנשים אחרים.
כי כאן נכנסת שאלת הקנאה, שאתם איכשהו כנראה הצלחתם לנטרל אותה לגמרי, ומיד נגיע לזה.
אבל אני אומרת שהיכולת להביא את הכמיהות שלי, את התשוקות שלי, את הרצונות שלי, וגם את החוסרים. כל הדברים הלא מדוברים, איפה המיניות לא עובדת לי, למשל. אימא לאיזה פחד, נכון? דיברתם על זה אצלכם, כאילו שאי אפשר להביא את זה בכלל, כי הגבר ייפגע או אישה תיפגע או מה שזה לא יהיה. כשאנחנו מסוגלים להביא את מה שחי בנו לתוך המערכת, להיות בביטוי עצמי מלא, בלי מסכות או עם כמה שפחות מסכות, זה חוויה מטורפת של חופש.
זה חופש.
שיש למעט מאוד אנשים בעיניי.
זהו, בתור אחת שמעבירה סדנות ופוגשת זוגות, כמה זוגות שאת פוגשת באמת חיים בחופש כזה?
מעטים מאוד. אוקיי? וזה, אני יותר, בגלל שברגע שאנשים פותחים את המערכת, אפילו מתחילים לדבר על זה, זה מוכנות לדבר על המצוקות האלה. לפעמים זה בא מאוד מאוד בהדרגה. הדברים נפתחים מאוד בהדרגה, אבל אנשים כבר מוכנים לדבר על משהו שלא עובד לי, או משהו שחסר לי, או משהו שאני נורא רוצה.
זאת אומרת, זוגות באים אלייך ושאומרים, בואי תעזרי לנו לפתוח את מערכת היחסים?
או כן, או תייעצי לנו ותגידי לנו איך למקסם את הסיכוי שלנו להצליח, או איך מתנהלים בתוך הדבר הזה, יש גבולות, אין גבולות. אז דיברנו על מרכיב אחד של חופש, שזה ביטוי עצמי בעולם, ומרכיב אחר של חופש זה אוטונומיה. זו מחשבה שבעיניי היא מאוד מאוד רדיקלית, אבל היא גם הכי הכי טבעית בעולם בשבילי. זאת אומרת, אם הייתי חייזר, זה היה לי מאוד מוזר שאנשים לא חיים ככה. שהגוף שלי ברשותי, הוא שלי, זה לא סיסמה נגד אונס בגן. הוא שלי גם לעונג, הוא שלי למה שאני רוצה, כי הוא שלי, אוקיי? הרגשות שלי מותר לי להרגיש כל מה שאני מרגישה, כולל קנאה, כולל התאהבות, כולל תשוקה, כולל חוסר תשוקה.
זה אפילו לא נשלט, זה כאילו נגיד ברשותי או לא ברשותי, אין, זה לא בחירה.
אבל אנשים מצפים, אפרופו ציפיות, אוקיי? שאנשים ישלטו בזה, אתה מתאהבת, אתה בוגד. אוקיי? אבל מה? מחשבות פנטזיות שלי הן ברשותי, וגם המיניות שלי. אני לא חייבת סקס לאף אחד, גם כשאני במערכת יחסים, גם כשאני במערכת יחסים מונוגמית.
וואו.
נכון?
זה רדיקלי. קונספט מטורף, כי אנשים, הדת היהודית אומרת אישה, חלק מהתפקיד שלה, זה אחרי שהיא מסיימת הנידה, ללכת למקווה ולהגיע אל בעלה מוכנה.
אין אופציה.
אז אני אומרת שזה הרסני למיניות.
למה?
מיניות פורחת בחופש. מיניות מתה בחובה. כשאני פועלת, לא מתוך נתינה, אלא מתוך ריצוי, שזה לפעול מתוך אשמה, בושה, פחד וחובה, שם המיניות מתה יותר מהר מה שתצליחו להגיד ג'ק רובינסון.
וואו.
לכמה אנשים בעינייך זה מתאים? כי בואי נדבר על הרוב. הרוב לא רוצה שיפתחו לו את הדרכים לאינסוף. או את האפשרויות לאינסוף. למה? כי אנשים רוצים לדעת. רוב האנשים שאני פוגש, בדיוק מהסיבות האלה שאת אומרת, מעדיפים שיהיה מישהו שיגיד להם, תקשיבו, אם אתה מתחתן, אתה עם הבן אדם הזה עד סוף ימיך, אתה רוצה להפר את החוזה הזה, שזה רק איתו, רק איתה, זה, תתגרשו, תיפרדו. יש מעטים כמו משה, ומעטים שחיים בפוליאמוריה, יש אנשים שחיים בהסתרה. זאת אומרת, לא מעט אנשים חיים שכלפי חוץ הם במונוגמיה מוחלטת, ומדי פעם הם נוסעים לאנשהו ועושים מה שעושים בלי שאף אחד יודע.
אולי משתפים
חבר או חברה בעניין הזה, וזהו.
אני מודה שבעיקר נשים, אני שומעת אומרות, גם אם בעלי בוגד, אני לא רוצה לדעת.
נכון.
ואנשים די נצמדים למה שלחרם דרבנו גרשון, שאומר רק אחד.
אבל אני אגיד לכם משהו, יש פה שני כוחות.
המשפט הזה בעצם, את אומרת, הרבה אנשים חיים בהסתרה, הוא אמר, אז יש הרבה נשים, אני שומעת, ויכול להיות שגם גברים שאומרים, גם אם בן הזוג שלי בוגד, אני לא רוצה לדעת. שזה בדיוק הפוך ממה שאת אומרת, בדיוק הפוך מהפתיחות והאמת הזאת. מה רע בזה שרוצים להדחיק קצת ולא להתמודד עם הכל?
תקשיבי, אני ממש לא שופטת. אני לא שופטת בוגדים, באים אליי לטיפול זוגות שהם כאילו, נניח אם הייתי בוגדת בבעלי, הייתי באה עם החבר שלי לטיפול, כן? כזה. באים אליי זוגות בוגדים לטיפול, או שמנהלים רומן, לא כך אוהב את המילה בוגדים. אני באמת, אנשים שהסכמים שלהם, don't ask, don't tell, בסדר, מותר, אבל לא רוצים לשמוע שום דבר. אני ממש לא שופטת כל אחד ויכולות ההתמודדות שלו בחיים.
זה הרסני לדעתך? ההסכמים האלה של אף אחד, אנחנו לא אומרים...
כל אחד זה עובד אחרת, מה זה?
אני אגיד את האני מאמין שלי, הוא נורא שלי, בסדר? האני מאמין שלי זה שאני רוצה להסתובב בעולם מתוך חוויה של עוצמה, ומתוך חוויה של אני מוכנה להיות מי שאני, ואני לא מתביישת בזה. Okay, בגלל זה אני גם יוצאת עם זה החוצה. ככה אני רוצה לחיות. אני לא רוצה לשים מסכות, אני לא רוצה להסתתר, אני לא רוצה לשקר.
רגע, אבל יש לזה מחיר. יש צד שני.
יש צד שני, ואני מוכנה לשלם אותו.
לא, יש, אני אומר, אני יכול לחיות כמו שאני רוצה, כמו שבא לי, להיות אדם שהוא אדון לגופו, אבל הגברת שיושבת פה לידי, עלולה להיפגע מזה, או להפך, אם היא תחיה בחופש מוחלט, אז אני אפגע מזה.
תראה, אין דבר כזה חופש מוחלט, אבל אני חושבת שהפחד הגדול של בני אדם הוא אובדן הביטחון. אוקיי? זאת אומרת, מה שהמשפחה ובני הזוג אמורים לתת לנו, זה חוויה של ודאות. של סדר, של שגרה, שנותנים לנו איזשהו ביטחון. וביטחון זה צורך מאוד מאוד הישרדותי. ואנחנו לא רוצים לבטל אותו בזה שאני חיה בחופש. אבל יש איזושהי אמונה שאם רק ירשו לנו, כל מה שאנחנו נעשה זה נהיה כל יום בחנות הממתקים, ונאכל כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן, ונתעלם מהאדם הזה, ונזניח אותו, וכאילו רק עם הייסורים יחזיקו אותנו, כן? זה מין תפיסה הופסיאנית. יכול להיות חופש הרסני.
אוקיי, בואי רגע נתמד עם הסיפור שלך. בואי נתחיל.
לפני 6.5 שנים פתחתם את הזוגיות.
כן, לפני 6.5 שנים, איך זה התחיל?
ממני.
זאת אומרת, באת לבעלך?
הגעתי למשבר גיל 40 ואמרתי, מה, בחיים אני יותר לא אתאהב ולא ארגיש את הפרפרים האלה של התחלה. אפרופו, אני רוצה את המיניות ההיא הספונטנית של עם התשוקה, של זה, אני רוצה לחוות את זה. מה, אני בחיים יותר, לנצח עד מותי לחווה את זה, זה כאילו נשמע קונספט נורא מפחיד.
ואז?
ואז באתי לבעלי ואמרתי לו, אני רוצה מערכת יחסים פתוחה. וגם מאוד מאוד הקטנתי את זה, כי אגב, ידעתי שאני רוצה פוליאמוריה, ידעתי שאני רוצה להתאהב, זה היה בעצם המניע, אבל אמרתי, לא, יש כאלה שחיים בפוליאמוריה, נכון, אבל אפשר גם סתם, רק סקס טכני, העיקר טיפה להזיז אותו. זאת זה השלב שבו נורא נורא פחדתי להודות במה שעובר עליי.
מה שאת אומרת, טיפה להזיז אותו, שאישה בעל בעלה בגיל 40 ואומרת לו, אני רוצה סקס עם אנשים אחרים, זה טיפה להזיז אותו?
זה טירוף. אם אני משחק את בעלך, זה רגע שבו אני כאילו מקבל אגרוף לבטן.
כן, קודם כל זה נורא.
ממש חזק. כן. וממש מפיל.
כי מה שאנשים שומעים שם, בגלל התרבות שבה אנחנו חיים, זה אתה לא מספיק לי.
נכון.
אוקיי? ואז הכאב הוא נורא גדול, כי זה לוחץ על מקום שקיים בנו בכל מקרה. אני לא מספיק הולך איתנו. כמעט לא מכירה מישהו שאין לו את זה באיזושהי רמה. וזה גם מפעיל אותנו, גורם לנו לפעול בעולם בכל מיני דרכים. ואז כשבאים ואומרים לנו כאילו אתה לא מספיק, אז בום, אנשים מתמוטטים.
אז איך הגיב?
לא רק, יש לו ביטחון עצמי מאוד גבוה.
ואז הוא אמר, גם לי מותר?
לא, הוא אמר, אני לא מוכן לזה, אבל אבל... אוקיי, לא, הייתה מוכנות לשיח, ובעיניי המוכנות לשיח זה דבר מאוד 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 משמעותי. כשאין אותו, כשאנשים אומרים, לא מוכן לשמוע על זה, הם משאירים את האדם השני במצוקה שלו. ולא קורה שום דבר טוב מזה. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לבטא את מה שעובר עלינו, ולחפש דרך למלא את הצרכים של שנינו.
אז אני רוצה לבטא מחשבות שעוברות עכשיו אולי למאזינים שלנו, להיות נציגה שלהם, ולומר, אוקיי, מדובר פה באישה שגיעה ל-40. מערכת יחסים שנשחקה אחרי זוגיות ארוכה. מחפשת לעצמה גיוון ולא להשתעמם. אז היא עוטפת את זה באג'נדה של חופש ושל ביטוי, אבל בעצם היא רצתה לא להתגרש בגלל הילדים, בגלל כלכלי, whatever, כל אחד עם הסיבות שלו שגירושים זה דבר נורא מסובך. אז במקום להתגרש, אמרה בוא נפתח את המערכת יחסים.
אוקיי, אז יש לי כמה דברים להגיד על זה.
אני מתארת שאני לא הראשונה שאומרת
לך. את לא הראשונה, וזה גם לא לגמרי לא מדויק. בסדר? הרבה מאוד מערכות גם שלי נפתחו ממקום של חוסר. אוקיי? אני לא חוויתי כבר את התשוקה המטורפת הזאת. אני לא הייתי כבר מאוהבת ברמת הפרפרים בבטן. אוקיי? זה לא אומר שלא היו המון דברים, ועדיין יש נורא מחברים בינינו. אוקיי? אבל את זה לא היה לי.
אז למה נשארתם בעצם?
תקשיבי, עד לפני 200 שנה, הניסויים היו קיימים בשביל, הרבה פחות ממה שיש להם בעלי. אוקיי? בשביל ביטחון כלכלי, בשביל מעמד, ובשביל לעשות ילדים חוקיים. המקסימום שציפו לו בתוך ניסויים היה חיבה. אהבה לא היה אישו, כי אנשים לא בחרו. כן, אנשים לא בחרו עם מי להתחתן. עד לפני 200 שנה, הכל היה arranged marriages, כאילו נישואים בשידוך. בכל העולם בעצם.
נכון.
אוקיי? אז הסיפור הזה של נישואים מאהבה, זה סיפור חדש בין 200 שנה. והסיפור של נישואים מתשוקה, הוא בין 100 שנה. אוקיי? והחיבור הזה שאנחנו מנסים לעשות את החיבור הזה של כל הצרכים מאדם אחד, כולל תשוקה בלתי נגמרת, וכולל התאהבות בלתי נגמרת הוליוודית, הוא חדש. אפשר לפתוח את המערכת הנישואין מתוך חוסר, והרבה אנשים עושים את זה. ולפעמים החוסר כל כך גדול שהם יגלו שעדיף להם בחוץ וילכו החוצה סופית. בעיניי זה לא בעיה. אני לא רואה בגירושין בעיה, אגב. זאת אומרת, אפרופו השאלה שלך.
אבל לא הרבה מהזוגות שפותחים בסוף מתגרשים.
חלק מהן מתגרש וחלק לא מתגרש. וחלק מתגרשים בגלל מונוגמיה. אי אפשר, אין את הביטחון הזה שאנחנו כל כך רוצים, הוא לא קיים.
כן, זה הפיקציה.
אוקיי, אבל רגע, רגע, אבל יש אנשים שפותחים מההתחלה. כשיש שם תשוקה, כשיש שם התאהבות, הם בוחרים בדרך החיים הזאת. למשל, לא באתי לחבר שלי ואמרת לו, אדוני, בוא, אנחנו, אני ואתה עכשיו רק מונוגמים, כי אני מאוהבת בך ואתה מאוהב בי ויש לנו תשוקה ויש לנו את כל הדברים האלה, אז אל תלך עם נשים אחרות. לא, מותר לו להיות עם נשים אחרות, מותר לי להיות עם גברים אחרים. למה?
תני לי רגע להסביר את זה, כי זה מסובך להבין, יש לך בעל ויש לך חבר, ולחבר שלך, מלבד מערכת היחסים שלו עם אשתו ואיתך, הוא יכול גם ללכת עם נשים אחרות.
נכון, ואני עם גברים אחרים. למה? כי בעיניי זה הסיפור. ברגע שמותר לנו, תארי לך מונוגמיה שבה מותר לך להיות עם אנשים אחרים.
אני חושבת שזה...
אבל את בוחרת שלא. חוויית החופש שלך.
זה נשמע לי כמו...
זה נשמע הרבה עבודה. רגע, יש מלא שאלות, אנחנו חייבים לעצור לפרסומת אחת.
טוב.
ומיד, יש לי גם שאלה פה. היי, כבר חוזרים.
60 שניות על יום שטיפת הידיים הבינלאומי. פינה בחסות טוק, מותג ההיגיינה המוביל בעולם. שטיפת ידיים במים ובסבון נראית לי ולכם כפעולה יומיומית ומובנת מאליה. כולנו לומדים את העיקרון הזה כבר מילדות. אבל במדינות רבות עדיין לא השתרש המנהג החשוב הזה. לשם כך הוקם ב-2001 ארגון בינלאומי שכולל בתוכו ארגונים ממשלתיים, חברות, ארגונים ללא מטרות רווח ואנשי אקדמיה. מטרת הארגון היא לקדם את נושא שטיפת הידיים ברחבי העולם על ידי שיתוף ידע והסברה. הארגון ייסד את יום שטיפת הידיים הבינלאומי, שמתקיים בכל שנה ב-15 באוקטובר, ואותו הוא מנצל כדי להסביר מדוע טוב לשטוף ידיים. למשל, דלקת מעיים ודלקת ריאות הן מבין גורמי המוות הבולטים ביותר של ילדים מתחת לגיל 5 במדינות מתפתחות, ושטיפת ידיים במים ובסבון מפחיתה את התמותה מהן בלא פחות מאשר, שימו לב, חצי. כן, חצי מהתמותה ללא תרופות יקרות או ציוד מתקדם. רק מים וסבון. למעשה כל סבון, גם הפשוט ביותר, עושה את העבודה. החיידקים בידיים נמצאים בדרך כלל בשומן הטבעי שעל האור. הסבון מפרק את השומן הזה, והמים שוטפים אותו הלאה. מתי כדאי לשטוף ידיים? המחקרים בתחום מראים בבירור ששטיפת ידיים יעילה ביותר בשני מצבים, אחרי ביקור בשירותים או ההחתלה, ולפני כל מגע במזון. למשל, בהכנת אוכל או בהאכלה של תינוק. טורק היא תומכת מובילה ביום שטיפת הידיים הבינלאומי ומסייעת רבות לארגון להפיץ את הבשורה ברחבי העולם. טורק מחפשת מפיצים של מוצרי ההיגיינה המתקדמים שלה עבור לקוחות עסקיים במגוון תחומים, ממסעדות ואולמות אירועים ועד מרפאות ומשרדים. אם אתם רוצים להקים עסק מצליח, הצטרפו למותג מצליח, טורק. ליצירת קשר ופרטים נוספים, הקליקו על הבאנר של טורק באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, והשאירו פרטים.
בואי רגע לא נדבר כללי כללי. אני רוצה להבין איך זה עובד אצלך, כי זה באמת נשמע כמו מלא עבודה, מלא מערכות יחסים, ואת עובדת, יש לך קליניקה, יש לך אנשים, את עוסקת...
יש לי הרצאות, יש לי סדנאות, יש לי ספר
שכתבתי. בדיוק, יש לך ילדים. איך זה עובד? את אומרת שהיא עם החבר, יש לך תשוקה והתאהבות, ועם הבעל יש מה? סדר יום שגרה שימור?
לא, אם זה היה רק זה, הייתי הולכת. אני לא חושבת, יש אהבה, ויש חברות, ויש... עכשיו התחיל לאמן אותי לרוץ. אפרופו, גם את התחלת, נכון?
נכון.
מלא את חותרת עם השאלה הזאת,
משה? יש המון דברים שמחברים בינינו מעבר למשפחה, אבל אני גם רוצה להגיד שזה לא מביש ולא בסדר כשבן אדם הוא משפחה שלך. כאילו אנשים מתייחסים לזה, כאילו זה פחות שווה מתשוקה או מרומנטיקה, זה לא פחות שווה.
אבל את אומרת בעצם שלך יש פחות תשוקה? במקום, בבית?
בוא נה, אנחנו 21 שנה ביחד. אתה רוצה להשוות את זה למערכת יחסים חדשה?
אבל...
נכון.
מה נכון? מה את אומרת נכון?
בן אדם שאתה נמצא איתו במערכת יחסים רומנטית שנתיים, שלוש, זה לא כמו בן אדם שאתה נמצא איתו 20 שנה במיטה.
אוקיי.
לא?
את רוצה להגיד לי משהו בשלב הזה?
אני לא יודעת, אני פשוט אומרת לך שמניסיון...
מה זה לא יודעת?
מניסיון העבר.
לא, ישר זה מלא...
אבל אני אומרת שכל מה שבשמו... המציאו את מוסד הנישואין, היום נתפס כמביש אם אתה נשאר בשבילו. עכשיו, אם אתה נשאר מתוך פחד, זה סיפור אחד. אני לא אוהבת לפעול מתוך פחד. אני חושבת שאתם מבינים שאני לא פועלת מתוך הפחד. אבל יש דברים שיש להם ערך. בונה, המשפחה זה הדבר הכי חזק בעולם בשבילי. כאילו, בעלי זה חלק מהמשפחה שלי. זה כמו שתגידו לי, מה, תוותרי על ההורים שלך, תוותרי על הילדים שלך. מה? זה כאילו לא נתפס בכלל. הפרגון שלנו אחד לשני, העשייה אחד לטובת השני, איך שאנחנו...
אהבה.
נכון, כל הדברים האלה, אני לזרוק אותם לפח, כי...
זה ידידות. זה לא אהבה, זה ידידות. בהגדרה שלי, ככה, כל אחד עם ההגדרות מילים שלו, מבחינתי זה ידידות, אתם חברים טובים, את ובעלך.
לא, ידידות אני לא עושה בשביל ידידים שלי, מה שאני עושה של בעלי.
יש לך בן זוג רומנטי, ואני אומר, סתם, פאולה, אם אני עושה את הקופי-פייסט מהם אלינו, אני, מה?
לא, מה זה אתה עושה את הקופי פייסט? לא, אני... לא מערכת יחסים פתוחה.
לא, אבל אני מדמיין את עצמנו עכשיו במערכת יחסים פתוחה.
אוקיי.
שאני ואת מנהלים ביחד את הבית, עושים כלים, כביסות, ילדות, חוגים, מה העניינים, סופי שבוע עם המשפחה וזה. כאילו, אבל יש כל הזמן איזה מישהי ומישהו ברקע, שאיתם אנחנו מנהלים שיחות טלפון, ואומרים, היי, מאמי, מה העניינים? יו, איך אני חמה עליך? איך אני חם עלייך? איך אני זה... מה? אני לא נשאר שם דקה. דקה לא נשאר במקום הזה. אולי תגידי לי שאין לי מספיק ביטחון עצמי, אולי תגידי שהשאיפות שלי... אני... את אומרת מונוגמיה זה פיקציה, ואני אומר לך...
לא, אני לא אומרת שמונוגמיה זה פיקציה.
אני אומר לך, לא, מונוגמיה זה בחירה נורא נורא מעניינת.
אבל זה בדיוק מה שאני אומרת. אני איתך.
אבל את לא חיה במונוגמיה.
נכון, כי אני לא בן אדם מונוגמי. אני נמשכת ותמיד נמשכתי, כולל אם, עוד פעם, אתם אומרים מערכת של 20 שנה בסדר, אז לוקחת לכם מערכת חדשה. גם בתוך המערכת החדשה הזאת, אני נמשכת לעוד אנשים.
כולנו, מה זאת אומרת? אני הולך ברחוב ואני יכול להידלק פוטנציאלית על הרבה בחורות שאני רואה.
אז אני לא מונוגמית, אז אני לא רוצה למנוע מעצמי את החיבור הזה. אבל אני מונע מעצמי. אני לא מונעת. אני לא מונעת ואני מוכנה להתמודד עם קנאה ועם פחדים והתמודדתי איתם.
יש רגעים שקנאה שאת חשה קנאה?
היום כמעט ולא. היום הדבר היחיד שאני חשה במקרה הכי קיצוני, כרגע, לפחות בחיים שלי, אני לא רוצה להתחייב על כלום, זה דריכות קלה בגוף, במין, קצת אי שקט. אבל כשנניח, בעלי או חבר שלי יוצאים מישהי חדשה, בסדר? אז כאילו, זה יש אצלי משהו שרוצה לבדוק, שעדיין אוהבים אותי אחרי זה, ועדיין רוצים אותי, אז אני בדשי דריכות, אבל זה לא אותה סכין מלובנת שמסתובבת לי בבטן שהייתה פעם.
תשמעי, זה כמו שתגידי, אנשים לא צריכים חוזים. אנשים עושים עסקה, הם יישארו כי זה כדאי לשניהם. לא, בלי חוזה. ואתם קצת...
אגב, ליון, כל עורך דין יגיד לך, בתור ניסיוני המועט, שחוזה זה ממש ל-worst case scenario, אבל בסופו של דבר, אם בן אדם רוצה להפר חוזה, הוא יפר אותו ואינו מה תמועט.
נכון, ועדיין, אני אומר, כשאנשים נמצאים בתוך מקום שאין בו, ההסכמה היא נורא נורא משוחררת, אז אני לא מרגיש ביטחון.
אני לא מרגישה ביטחון הפוך. אתה יודע למה? כי אם הבן אדם נשאר איתי עכשיו רק כי אסור לו להיות עם אחרת, אם הוא שוכב איתי כי הוא צריך לשכב איתי, אין לו ברירה, הוא בן הזוג שלי, הוא חייב לספק לי את הסקס, הוא עושה את זה מהמקום הזה, או שאני לא אכעס עליו או לא יודעת מה, אם הוא עכשיו איתי אבל חושב על מישהי אחרת, הוא אומר, זה בסה שאני לא איתה עכשיו, איזה ביטחון זה נותן לי? איזה ביטחון איסורים נותנים לי?
את צודקת לגמרי, אבל מצד שני, אם אני חי בעולם שבו, אפילו אני חושב על המצב שלכם, כאילו שאת חיה בעולם שבו, יכול להיות שבעלך או החבר שלך, יום אחד יפגוש עוד מישהי, ופתאום יהיה לו פחות זמן אלייך.
נכון.
ויכול להיות שאת תזדקקי לו, יש לנו צורך אנושי בלדבר עם חבר, ולהיות נאהב, להיות שייך.
נכון.
ואז הוא יגיד לך, לא, מאמי, יש לי מישהי חדשה, בלוז נכנסה לי עכשיו עוד אחת, אז תצטרכי לראות אותי פחות עכשיו. אני עדיין מחבב אותך, ואני אשמח להיפגש איתך, אבל פחות.
פחד אלוהים. אני חיה בתוך המקום שמוכן לפחד הזה, אתה מבין? בגלל שאני מעדיפה לחיות את חיי בחופש, ולתת את החופש הזה לבני הזוג שלי, ואז הביטחון הרגשי שלי מגיע, הוא זמני. הביטחון הרגשי שלי מגיע מזה שעכשיו הבן אדם הזה רוצה להיות איתי, ועכשיו הוא מביע את הכוונות שלו לעתיד, אני יודעת שזה יכול להשתנות, אני מודעת לזה.
מה שאני רק רוצה, מודעות. קודם כל, אני רוצה להתחבר ברמה הרעיונית, שקודם כל, כל ה... עצם לשתף במחשבות שלנו שקשורות לא בבן הזוג, זה כבר מפרק. כלומר, עצם העובדה שאני מציגה את המחשבות שלי, זה כבר מפרק את החבילה. לא, אבל אתה אומר, יש לי פחות זמן, כמה אנשים אני פוגשת בקליניקה שלי בתור מטפלת, שמספרים לי, אני נשארת בעבודה עד מאוחר, כי אני לא רוצה להיות עם בעלי. אז נכון, אז היא לא הולכת ובוגדת עם מישהו אחר, אבל היא לא נמצאת איתו כי היא לא רוצה להיות איתו, והיא מוצאת לעצמה תירוצים אחרים, לא בן זוג אחר, אבל תירוץ אחר. כמה גברים פגשתי בחיים שלי, שאומרים לי, אני לא נמשך לאשתי. אני לא נמשך לאשתי, וכמה זוגות שפגשנו שאומרים, אנחנו לא מקיימים יחסי מין, אנחנו הורים ביחד, אנחנו מנהלים בית, אבל אין לנו מערכת יחסים מינית.
והם אז... כולם מתביישים בזה.
לא רק שמתביישים בזה.
ומרגישים לא בסדר, כי הם אמורים. אבל לא, אתם לא אמורים, זה סיפור חדש. חדש, בין פחות מ-100 שנה.
נגיד זוג
שש... והוא נכשל, פעם אחר פעם. אנחנו חיים ניסוי חברתי, שלא ממש עובד, הוא עובד לחלק מהאנשים, וזה מדהים שזה עובד להם, נהדר, להם זה טוב.
זה מדהים שמה שמדברת, ואני מסתכלת על משה וליאון, מגניב מבטים לאיתמר האורך, כאילו שיציל אותו מזה, כי...
לא, לא, אני רוצה לראות מה חושב איתמר האורך. הוא מצביע למשה, אתה מצביע למשה בבחירה בין מונוגמיה לפתיחות?
אבל זה לא מונוגמיה לפתיחות, אני עוד פעם אומרת, הדיכוטומיה הזאת לא נכונה. אם אני מוכנה להיות מספיק אמיצה, באמת, בשביל להגיד, לך תעשה מה שאתה רוצה, אני לא צריכה אנשים אחרים, אם אני לא צריכה אנשים אחרים, בסדר? והוא יגבוא, יגיד לי, גם אני לא צריך עכשיו אנשים אחרים. אנחנו מונוגמיה מרצון ומבחירה מודעת, ולא מתוך איסורים, זה פחד אלוהים. כי ברגע שאני אומרת, אני מוכנה שתלך, אני מוכנה שתלך. זה לא כאילו, זה לא מניפולציה.
בוא נלך רגע, בוא נלך
אלינו. שאולה, את יכולה לדמיין את עצמך היה ככה? בואי, רגע, אני כאילו, את מגוננת על...
אני ממש לא מגוננת.
על צורת חיים הזאת, אני כאילו מתנגד לה. את מוכנה לחיות ככה? שנייה,
בוא נבהיר שמה שלא נראית לי כמו מישהי שזקוקה להגנה ממני, או ממש אחד אחר, בוא נתקן את זה.
את מצדדת.
אני גם לא מצדדת, אני כן מצדדת באמת. ולמה אני מתכוונת? מהרגע שהכרתי אותך, אמרתי לך כל הזמן שהכל יהיה על השולחן. אם יש מישהי שאתה נמשך אליה, ואתה רוצה ללכת איתה, בוא תגיד לי לפני.
אם אני אשמע ממך יום אחד, שיש מישהו אחר שאת רוצה, אני פותח את עצמי, כן? אני מדבר רק על עצמי. אם יום אחד אתה תבוא אליי ותגיד, שמה, התאהבתי במישהו, הלב שלי יתפרק לרסיסים באותו רגע. אני אומר את זה חד משמעית.
אוקיי.
אני אוהב אותך, ואני רוצה לחיות איתך, וזה לא שאני לא עובר ברחוב ורואה בחורות שאני אומר, וואו, מעניין איך היה לי לחיות איתה, אבל אני לא אבדוק את זה.
למה?
כי אני מעדיף להקדיש את המאמצים שלי להיות איתך ולהיטיב את הקשר בינינו, ומתוך כנראה תקראי לי מקובע. מקובע על הדבר הזה שכן, יש שני אנשים, אולי ראיתי יותר מדי סרטים הוליוודיים, אולי שמעתי יותר מדי אגדות, אבל אני מאמין ב... אחד ואחת, ואני אוהב אותך, ואני לא רוצה להעמיד את זה במבחן, כי אם הייתי מנסה להעמיד את זה במבחן, יכול להיות שהייתי מוצא שזה נחמד.
אז אולי אתה מפחד ממה יקרה אם תרשה לעצמך מה שאתה...
אני יותר מפחד ממה שיקרה אם את תאפשרי לעצמך, כי אני קנאי, מודה בפה מלא, אני אדם קנאי. ואם אני חושב על זה שאת הולכת ומבלה עם מישהו אחר, ואז חוזרת אליי, ואומרת לי, איזה כיף, היה לנו ממש כיף, ואני באותו רגע מת.
אני מודה שאני מתחברת אליך מהמקום הזה. קודם כל, היה לי מאוד נחמד לשמוע שאתה אוהב אותי, ואני מתחברת אליך מהמקום הזה של החופש לדעתי הוא בבחירה, ומה זה אומר החופש בבחירה? אם אני יודעת שהפחד שלי לאבד אותך הוא גדול יותר מהרצון שלי לחוות פרטנרים מיניים ותשוקה מינית כמו בהתחלה, זאת הבחירה שלי. אני יכולה להגיד לך שזאת הבחירה שלי. זה לא שאני לא רואה גברים ואני אומרת, וואו, להיכנס איתם למיטה מתוך הזרות הזאת, זה יכול להיות חוויה משגעת, אבל הערך והפחד שלי בלאבד את מה שיש לנו בתור מערכת יחסים מונוגמית, הוא גדול מזה, והוא יותר משמעותי, ולכן אני מצביעה בהתנהגות ובמחשבה, בעד המערכת יחסים המונוגמית שלנו.
את יודעת מה מצחיק?
מה?
שזאת האסטרטגיה שלך, נכון? בשביל לשמור את מערכת יחסים שלכם, והאסטרטגיה של לשמור את מערכות יחסים שלי היא פתיחה.
אוקיי.
ועוד פעם, זה לא מבטיח לי. שום דבר לא מבטיח לי. אוקיי? אבל אני הבנתי שנורא קל לי ליפול לתוך המובן מאליו. כאילו באמת ממש קל לי, קשה לי, אני כל הזמן מזכירה על עצמי, זה לא מובן מאליו, אנשים יכולים למות, כל מיני דברים כאלה, אבל זה פחות עובד עליי. עכשיו, כשיש שם את הלא מובן מאליו מובנה, כי יש מערכות פתוחות,
זה מעורר אותך.
כן, זה שומר את מערכות היחסים שלי חיות ותשוקתיות, וזה באמת, בשבילי חופש, זה סוג של אסטרטגיה גם.
אז מה שאני יכולה להקשות עלייך עוד, כי במבחן התוצאה יצא לי לפגוש כמה אנשים שפתחו מערכות יחסים, ולמשל פגשתי זוג שמנהל מערכת יחסים כמה שנים טובות, ופתחו אותה, ולכל אחד מהם היה בן זוג, ואז האישה נשארה בלי בן זוג, רק הגבר, נהייתה קנאה תהומית בין האישה לבין החברה של הגבר, והאישה ממורמרת, הבת זוג ממורמרת, הן שונאות אחת השנייה. אז כל האידליה הזאת של החופש והיופי, נופלת לתוך המושגים והרגשות האנושיים הבסיסיים של קנאה ורכושנות, ובסוף זה לא פתר לנו שום דבר.
אז קודם כל, הם לא היו אצלי בסדנה, זה ברור לגמרי. אוקיי, כי אני עושה סדנאות של עבודה עם קנאה. כי אפשר לעבוד עם הרגש הזה, לא לימדו אותנו לעבוד איתו בהקשר הרומנטי. סביב אחים כן, למשל. אבל בהקשרים רומנטיים, החברה שלנו מלמדת לנו שזה ראוי לקנא. לא רק שזה. זאת אומרת, אם את לא מקנה, את לא אוהבת. זה המסר שעובר אלינו.
אבל זה לא בחירה, אנשים מקנאים. אם אני אראה את ליון עכשיו מתנשק עם מישהו, אני אקנא.
לקח לי מלא זמן להבין שבן אדם יכול לאהוב אותי ולרצות בחופש שלי. מרוב שהוא אוהב אותי. אתה מבין? לקח לי מלא זמן. אני חושבת שפעם ראשונה, החבר שלי מלא זמן לא קינה לי, ופעם אחת שהוא קינה לי, אני כך שמחתי. אמרתי, יש, הוא באמת אוהב אותי. כי הייתי מישהו אחר.
אבל תקשיבי, אני עכשיו רוצה לעצור אותך פה. את אומרת, יכול להיות שאת לא מקנה כבר לבן זוג שלך מזה 21 שנה, כי כבר המשיכה המינית מאוד ירדה לעומת מה שהייתה פעם?
יכול להיות. אוקיי, יחד עם זאת, עוד פעם, יש עוד אנשים בחיים שלי, כולל החבר שלי, בגלל זה אני אומרת, זה לא יעבוד לכם איתי, כי יש לי את שני התחומים. יש לי מישהו שפתחתי איתו מערכת יחסים ארוכה, שכן, הייתה שם שחיקה וכדומה, מתוך איזשהו חוסר, ויש מישהו שהמערכת יחסים איתו פתוחה איתה מההתחלה, בלי שום חוסר, באותו רגע. ומה שזה אפשר, זה אפשר לחוסר לא להיווצר. בזכות זה שזה פתוח, בזכות שזה שזה לא מובן מאליו, בזכות זה שנכנס מכשול אירוטי. יש ספר מצוין של מישהו שקוראים לו ג'ק מורין, קוראים לזה The Erotic Mind. והוא אומר שם, הנוסחה, כן, לתשוקה, זה משיכה ומכשול אירוטי.
מה זה מכשול אירוטי?
מכשול אירוטי זה משהו שמונע מהמשיכה הזאת להתממש באופן כזה
מובן מאליו.
ילדים, למשל, ילדים זה
מכשול
אירוטי מאוד גדול.
לא, לא, לא. ילדים זה מחבא אירוטיקה. זה משהו אחר.
כן?
מכשול אירוטי הוא מכשול שמייצר אירוטיקה.
למשל,
למשל, מישהו לא מושג עד הסוף. למשל, אנשים שלא גרים יחד באותו בית ומתגעגעים, וזה לא ברור מאליו שהם כל הזמן ביחד. למשל, משהו אסור. למשל, משהו פערי כוחות במיטה, כמו BDSM. אוקיי, משהו שהוא לא פוליטיקלי קורקט. המיניות שלנו היא לא PC.
דרך אגב,
זאת בדיוק ההפך.
זאת הפנטזיה של הגברים על הבתולה, כי היא עוד לא הייתה במיטה.
פנטזיה נוראית.
נוראית.
כי באמת, כל ה-70 בתולות, זה הכל היה מתבטל, אם היו נותנים למחבלים האלה, אישה אחת, בת 42 או 7, שיודעת מהחיים שלהם, לא היו רוצים להתאבד יותר.
זה מה שאתה
יכול להביא אותך.
אבל יואו, אני מנסה דבר
ראשון. קשה לך, קשה לך.
כן, זה קשה לי.
למה?
זה קשה לי, כי אני חושב, ככל שאת מדברת, אז אני שואל את עצמי את השאלה, פאולה, אולי אנחנו תקועים בתוך קונספט, שהוא לא, הוא הבאנו אותו מהעולם, ואז אם אתה מוריד את המגבלות, מה יקרה? מה יקרה אם אני בראש שלי אשחרר את האפשרות הזאת, ואפשר לעצמי להתאהב, ללכת ברחוב ולהתאהב, כמו שמשה חיה, מה שחיה במצב שהיא יכולה ללכת ברחוב ולהתאהב, נכון? זאת אומרת, את יכולה, נגיד...
צריך קצת יותר אינטראקציה לפני זה.
לא, אבל את יכולה, את פתוחה, נגיד, את יושבת עם, יושבת בבית קפה, ורואה איזה, נראה, נקשרים בשיחה, ואומר לך, אולי ניפגש לדייט, את הולכת?
תלוי. אני אגיד לך את האמת.
לא, אבל זה אפשרי.
זה אפשרי, אבל יש לי את הגבולות שלי גם. אנשים חושבים שברגע שפותחים אז אין גבולות, אבל הגבולות הם שלי, ועכשיו אני יכולה להיות בקשב עצמי. אני לא אצא עם מטופל שלי. אני לא אצא עם אדם מנוגה מבוגד, שצריך משקר.
גרוש, עכשיו פגשתי, זה גרוש.
ואני לא אצא אם אני מרגישה שזה יערער אותי, כי עכשיו אין לי זמן להשקיע בעוד מערכת יחסים.
והבן זוג שלך?
אני יכולה להיות בקשב עצמי.
הבן זוג שלך מספר על כל מה שהוא עושה?
מימם.
הבן זוג החדש יותר.
החדש יותר מספר על הכל.
בעלך?
בעלי יותר פרטים, אני אשאל, הוא יגיד, אבל הוא לא יתרום מ...
הוא לא מספר.
זה כבר עניין של אופי. אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
זה עניין של אופי לגמרי, כן.
בגלל שאני מעבירה סדנאות בתחום התזונה, ואנשים מגיעים במפגש הראשון ושאומרים, מה אסור? מה מותר? ועכשיו זה נורא מתחבר לי, שאתה אומר לאנשים, אסור לאכול משהו.
הם רוצים אותו.
הם רוצים אותו יותר. ואז כשאתה אומר להם, תאכל כל מה שאתה רוצה, רק בוא תהיה במודעות ותספר לעצמך, כי אנשים מדחיקים את מה שהם אוכלים. ואז אנשים מייצרים לעצמם מנגנוני בלימה עצמיים. הם לא אוכלים כל היום רק ואפלים ושוקולד.
עכשיו, מה שקורה לאנשים שפותחים את המערכת, הם נכנסים, הם חווים סינדרום שאנחנו הפוליאמורים מכנים, סינדרום חנות הממתקים. אסור היה לי במשך כך הרבה שנים, וגם אולי תכף לוקחים את זה ממני, מהר מהר, אורגיות, שלישיות, זה, בדיוק זה, אוקיי? כל היום, לקחת.
איפה זה קורה כל זה, היופי הזה?
בערך אחרי שנה, הדברים האלה נרגעים, זה רוב האנשים. אומרים, אוקיי, אנחנו כבר יודעים שיש לנו את החופש, אף אחד לא ייקח את זה ממני. האם אני רוצה כל היום לזה, אין כל מיני זה? לא, בעצם אני לא רוצה.
זה גם קורה לגרושים, בדרך כלל שנה.
נכון, שנה של אופוריה כזאת.
ואחר כך הם מוצאים משהו ומתחילים לתקן באמת את המערכת יחסים הקודמים.
במקרה הטוב, במקרה הרע יותר משחזרים את מה שהיה להם.
נכון, אבל אם הם במודעות אז הם ישנו.
נכון.
אז אני היום במקום הזה, שאני ממש בקשב עצמי, לא סופר זקוקה לשום דבר, אם יגיע, מהמם, אם לא יגיע, מהמם. הכל בסדר.
נשמע אידילי, מה המחיר?
אני עוד פעם אומרת, אני לא רק שלא חוויתי מחיר, אני חוויתי התפתחות אישית מועצת מאוד בזכות הדברים האלה. האם זה אומר שלא חוויתי כאב? האם זה אומר שלא חוויתי דיכאון תקופה מסוימת?
למה דיכאון?
זה אומר שלא קניתי, כי החבר שלי אחרי כמה חודשים ספורים טס ללוקיישן לכמה שנים.
וואו.
לארץ מאוד מאוד רחוקה. אוקיי? ושרדנו את זה.
וואו.
אבל לא חשבתי שנשרוד. האם לא הרגשתי קנאה? בטח שהרגשתי. אני פשוט מוכנה להיות שם. אני לא מפחדת מהמקומות האלה, אני יודעת שאני יכולה להיות שם ולא למות מהם. וזה מה שמביא לי את העוצמה הזאת של להסתובב בעולם, ומתוך סקרנות, ולא מתוך פחד.
וואו.
אז כן, אנשים יכולים לעזוב אותי, אני יודעת את זה, זה יהיה עצוב, זה יהיה כואב, אני יודעת להיות בכאב.
מצד שני, גם מי שבמונוגמיה אפשר לעזוב
נכון.
אותו.
נכון.
אני אגיד לך, אבל אחת העקרונות של הפודקאסט הזה, שאף מילה על ילדים, אבל אחד הפחדים של אנשים זה מה יגידו עליי המשפחה שלי, ההורים שלי, הילדים שלי. ואת נחשפת, שלא כן. כמו אנשים אחרים שהם פרטים בדבר הזה. הילדים שלך יודעים, ההורים שלך יודעים. זה לא מפחיד?
אז הכל, גם הבקשה מבעלי לפתוח את היחסים, גם היציאה שלי עם זה החוצה, גם העזיבה שלי את האקדמיה לתוך כלום, לא ידעתי מה אני אעשה כשאני הגדולה. כל אחד מהדברים האלה היה קפיצה לתהום ומוכנות למות שם.
וואו. Okay. כאילו אמרת, אין לי מה להפסיד.
לא, היה לי הרבה מה להפסיד. עדיין הייתי מוכנה לקפוץ לשם, כי הרגשתי שזה הדבר הנכון. ואני לא מצטערת על הקפיצה. זה פשוט שדרק את החיים שלי פלאים. והיום, אם אני אראה תהום, אני אקפוץ. אני עדיין אבעל נורא.
יש לך ילד מתבגר. לא נחשוף גיל, לא נחשוף זה. הוא בא ואומר, אמא, התאהבתי במישהי. את אומרת לו, יופי, מאמי. ותמשיך להתאהב.
לא, אני לא נכנסת לאף בן אדם למה שהוא רוצה לעשות.
לא, אבל אני אומר, איזה מודל?
לא, הילדים שלי, מונוגמיה, הם סופגים מה שנקרא, מכל התרבות, אין אפשרות למה שזה. הם יודעים, לא ממש חווים, כי הם לא כל כך פוגשים את בני הזוג שלנו, או רואים משהו כזה, אבל הם יודעים על דרך החיים האחרת מהבית, ואני מקווה שזה נותן להם זכות בחירה, והבנה שהם יכולים לבחור מה שנכון להם, כולל מונוגמיה כמובן, וגם הבנה שאמא ואבא יהיו שם לא משנה מה. לא משנה איזה בחירה מוזרה הם יעשו בחיים, אנחנו איתם, כל עוד זה לא פוגע.
משפחה, זה ערך בפני עצמו, שלא חייבים לקרוך בתוכו,
נכון.
גם את התשוקה המינית ואת הריגוש.
לגמרי, אני חושבת שמשפחה הורסת את התשוקה המינית. יש לו נטייה כזאת. בעצם זה שיש שם שגרה, ויש שם חזרתיות, ויש שם ציפייה לרק שנינו ולא אף אחד אחר, וילדים בואו, לא נדבר, כולנו יודעים מה הילדים עושים לתשוקה מינית. אז המשפחה נוגדת, בהרבה מאוד מובנים, את ה... וגם לא מאפשרת לייצר את אותו מכשול אירוטי. אנחנו כל הזמן ביחד, אנחנו גרים ביחד, אנחנו...
שמעו, בצרפת זה כאילו היה, יש לך את הפילגש, ויש לך את האישה. גם לאנשים, היה להם את הבעל שלהם, והיה להם את המאהבים שלהם. כלומר, זה היה אובי, זה היה משהו מקובל חברתית.
עדיין.
ועדיין.
יותר מ-50% חושבים שבגידה זה בסדר, בסקר שנערך בצרפת.
באמת?
כן.
אבל זה נקרא בגידה, את רואה את המילה? המילה היא בגידה.
המילה בעברית היא בגידה, שהיא סופר סופר טעונה. אפשר להגיד רומן מחוץ לנישואין, באנגלית זה cheating או affair, שזה הרבה פחות מ-betrayal.
איך זה מעניין, איך זה בצרפתית?
affair, כן.
affair. affair זה גם נשמע טוב. טוב,
מה שאף לנו...
פאולה, אנחנו חייבים להרוז את ברמה הזוגית.
ליאון,
אני חוזר הביתה, או שאני ממשיך מפה למקום אחר.
אז העניין הוא שקצת מרגיש לי שאתה רוצה שאני אחליט בשבילך.
לא, אני באמת... את יודעת מה? אני מניח שהרבה זוגות, אחרי שישמעו את הפודקאסט הזה, תהיה שיחה שירצו לעשות. והשיחה היא, האם את רוצה עוד מישהו בחייך? האם אני מספיק או לא מספיק? זו השאלה שאני רוצה לשאול ומפחד לקבל את התשובה. ואני חושב שבטח הרבה מהמאזינים שלנו יהיו במקום הזה.
בינתיים אני אסכם עם הפתגם שאני תמיד אומרת לך בספרדית. Los ojos son siempre solteros.
שזה אומר העיניים.
העיניים תמיד רווקות. אני מוכנה להישאר
כרגע. אבל רק העיניים.
אני מוכנה כרגע לחוות את החופש דרך העיניים. אם אני ארצה ביותר איברים, אני אדבר איתך על זה. אני מבטיחה לדבר איתך על זה מראש.
סיכום נחמד.
כן?
אני יודע.
אתה לא נראה כל כך מרוצה.
לא, הוא היה רוצה שאף פעם לא תרצי. לדבר על זה גם, ואו לחלוטין.
זה פנטזיה.
וזה אנושי.
זה אנושי, כי אנחנו איפשהו רוצים להיות הכל בשביל האחר, וזה כאילו מה שנותן לנו את האישור לזה שאנחנו מספיק. אבל כל עוד האישור לזה שאנחנו מספיק יתקבל דרך עיניים של מישהו אחר, אנחנו תמיד תלויים בזה.
וואו, חזק.
אז מה האופציה? להיות תלויים, להבין שאני מספיק בפני עצמי?
לבוא לסדנה של משה הלוי וללמוד על קנאה.
אנחנו הולכים לסדנה?
אולי. בוא נדבר על זה, אבל אני חושבת שאנחנו יכולים להיפרד מהמאזינים ואז לנסות את הדיונים האלה.
וואו, מעניין אותי לדעת איזה שיחות יהיו אצלכם המאזינים שלנו אחרי
הפודקאסט. תקשיבו, אנחנו פתחנו קבוצה בפייסבוק שנקראת יחסנו לאן עם פאולה וליאון, ובקבוצת הפייסבוק הזו אתם יכולים לכתוב מה דעתכם. השאלה שיש לנו בפרק הזה היא, מה דעתכם על החופש במערכת יחסים שמשה הציגה פה? כמובן, מה דעתכם? כלומר, זה לא שהדעה שלכם היא האמת היחידה, מתוך כבוד לדעות האחרות, מה אתם רוצים לשאול, מה אתם רוצים לומר, אנחנו גם נצרף את משה לקבוצה שתוכל לענות שם ולספר על הדברים שיש לה. אנחנו מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק הסגורה, תצטרכו לבקש חברות. קוראים לה יחסנו לאן עם פאולה וליאון. משה, משהו לסיכום?
אני חושבת שזה באמת, תשאלו את עצמכם, מה אתם רוצים?
ותענו גם.
ותענו גם. ותענו, אפילו שזה לפעמים נורא מפחיד לענות על זה.
תודה רבה, משה. תודה רבה, ליאון.
תודה.
רגע, לא, אני הסתכלתי פה בטינדר.
החלקתי ימינה בדיוק.
בואי נראה מה יהיה היום, אני אודיע לך אם משהו יהפוך להיות רציני.
טוב, אני אוהבת אותך, ממי.
אני רוצה לשים מכשול רומנטי או אירוטי בשביל שתרגישי קצת שאני לא מושג, אז נראה לי שאני מבין לאן זה הולך. עד כאן הפרק להיום.
נכון, תודה רבה. דוקטור משה הלוי, אפשר למצוא את הספר שלה, את הסדנאות והקורסים בדף הפייסבוק שלך? או איפה?
באתר שלי, בדף הפייסבוק, חפשו לחיות פתוח, תמצאו את הספר בכל... חנות.
אחרי שתחפשו לחיות פתוח, אל תשכחו לסגור. טוב, ותודה רבה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית המקסים שיושב פה בעיניו בורקות, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, שרה סילבצקי, מנהלת קהילות, ואביב שם טוב, מנהל מחירות. את הפודקאסטים שלנו, את הפרקים, אתם יכולים למצוא איפה שמצאתם בדיוק עכשיו, או באפליקציית רשת עושים היסטוריה, שהיא אפליקציה מצוינת, עם הרבה מאוד פרקים מעולים של פודקאסטים שלנו ושל אחרים.
ואל תשכחו לחפש את הקבוצה בפייסבוק, יחסנו לאן עם פאולה וליאון.
גם הצעות מתקבלות שם.
מה? מה אמרת?
ליאון. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.